חטא העגל הוא שורש כל החטאים. כתוב בחז"ל, רש"י מביא את זה, שאין לך כל פורענות ופורענות שבאה על ישראל שאין בה מחטא העגל. זאת אומרת שחטא העגל הוא השורש, והוא מעורב בכל חטא וחטא. כל חטא וחטא שאנחנו חוטאים כל חטא וחטא שאנחנו חוטאים בו, אז הוא משורש חטא העגל. תמיד חטא העגל הוא השאור שבעיסת כל חטא וחטא. וכמו שמפורש בכמה אופנים בדברי חז"ל, זו גמרא מפורשת. גמרא בסוף שבת, כמו שכתוב, שהחטא הזה, חטא העגל, הוא מקביל לחטא הבן הראשון. דהיינו, בזמן מתן תורה, במעמד הר סיני, במתן תורה, אז כמו שכתוב, לשון הגמרא, פסקה זו המתן. זאת אומרת, כל מה שנשתייר מחטא אדם הראשון נוקה, תוקן, לא נשאר שום דבר מחטא אדם הראשון. זה נקרא פסקה זו המתן. ובחטא העגל התחדש הכל שוב. הכל חזר וניאור, וכלומר לנו, למקבלי התורה, כלל ישראל, מקבלי התורה, אז חטא העגל הוא חטא אדם הראשון, בשבילנו. זה החטא הראשון, והחטא שכל החטאים האחרים הם תולדותיו. כל החטאים שבאים אחר כך, אז הם מכוחו, הם תולדותיו של החטא הזה. זה חטא העגל. עניינו של חטא העגל, אחרי שאתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, וכל הרקיעים נפתחו, וכל הסתומות נתבררו, שום דבר לא היה בספק, שום סתום לא היה, שום חושך לא היה, הכל היה מואר, הכל היה ברור. אתה הוראי תלדה. אז בכל זאת, איך קורה דבר כזה? איך קורה, איך הדבר הזה קורה? איך התהליך שדבר כזה קורה? מאין זה בא? אז כבר כתוב, כבר מבואר בהרבה מקומות בדברי רבותינו, הדברים ידועים, שכמו שאצל אדם הראשון, שאצלו בוודאי לא הייתה זוהמה לפני החטא, והפיתוי בא מבחוץ, היה מקום להתפתות, היה מקום להכניס איזשהו דברים זרים, דברי פיתוי. אבל גם שם היה גורם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. כאן גם התירוץ הזה לא היה. איך הצליחו להכניס לחכמים מחוכמים, הכל ברור להם, הכל נתגלה להם, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים, וידעת, כמו שכתוב בפסוק, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. הכל היה במעמד הר סיני, אין עוד מלבדו, בגילוי מלא, בגילוי ברור, בגילוי שאין שום עמעום, אין שום צד ספק. אז איך יכול לבוא מצב שמישהו יבוא ויכניס בתוך מצב ברור כזה איזשהו ספק ואיזושהי שאלה איזשהו פקפוק ואיזושהי אפשרות, איזושהי אפשרות לחטא, ולא חטא באלמה, לא חטא באלמה, אלא מדובר פה על חטא עבודה זרה. חטא עבודה זרה זה דבר שפוגע ישיר, ישירות, באין עוד מלבדו. אז נראה, נתבונן קצת בסוגיה הזאת, כמה שאפשר, שוב, לפי ערכנו, אנחנו נתבונן באחד הפנים של הסוגיה הזאת. זה הרי מובן מאליו שזאת סוגיה מאוד מאוד מרכזית. אנחנו נתבונן כאן באחד הפנים של הסוגיה הזאת. ננסה. כך כתוב במשנה האחרונה בש"ס, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שין יוד עולמות. שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם עם מלא. אז כתוב שהיש הזה, היש, יש זאת הישות, זאת אומרת זאת המציאות בכל מילואה, המציאות השלמה, המלאה, זה היש. אז כביכול בורא העולם מבטיח לכל מי שעושה רצונו, אז בורא העולם מבטיח להנחיל לו יש, כלומר להנחיל לו את כל המציאות המלאה. המציאות המלאה תהיה שלו. יש, כל היש כולו יהיה שלו. אז קיבלו חז"ל שפירוש יש זה פירוש יש, זאת אומרת שהמציאות כוללת בתוכה כמניין יש. כך קיבלו חז"ל 310 עולמות כמניין יש, זאת אומרת 310 פנים יש למציאות. המציאות שאנחנו תופסים אותה כמציאות, אז אנחנו תופסים קרן זווית של פן אחד של המציאות. אנחנו נמצאים בתוך עולם אחד, והעולם הזה על כל מילואו וכל האפשרויות שלו, כל מה שיש בו, כל הכל, כל זה זה נקרא, כל זה זה עולם אחד. זאת אומרת העולם הזה, שוב, עם כל ההיקף כולו, כל זה זה אחד. ולהנחיל אוהבה יש, זה הכוונה של המציאות, יש, יש פנים. לכן זה נקרא יש, כל היש פנים כולם. זאת אומרת, יש עולמות. כל מה שאנחנו קוראים עולם זה אחד מכל ה-310 עולמות. למה דווקא 310? בדיוק. זה לא נתגלה לנו. זאת אומרת, לנו, זאת אומרת, זה לא נתגלה באופן גלוי, באופן שאנחנו יכולים חז"ל מגלים, חז"ל ב... זה כתוב בספר הזוהר, פרשת תרומה. מגלים חז"ל שהשין יוד עולמות האלה מתחלקים לשניים. כך מימין וכך משמאל. זאת אומרת, כך וכך עולמות מימין וכך וכך עולמות משמאל. אז כתוב שם בספר הזוהר שמימין אז נמצאים כמניין אור. אלה הם העולמות הברורים, המבוררים. כמניין אור, כלומר 207. מה שנשאר להשלמת שין יוד, להשלמת היש כולו, אז נשאר 103. אז אומרים גדולי המפרשים, כך כתוב מקדש מלך, ועוד מפרשים גדולים מהקדמונים, שמכאן המקור לעגל, שזה בגימטריה 103, מכאן הגיע העגל. העגל הגיע מאותם עולמות שעליהם, שהם לא מוארים. אותם עולמות שעליהם לא נתגלה, שם לא נתגלה האור. החלק הזה, כל האגף הזה, כל החלק הזה, כל החלק הצד שמאל, הצד הזה כולו הוא אפל, הוא סתום, הוא לא מבורר, והוא נושא בתוכו בחינות של יש. זאת אומרת, הוא יש, הוא מציאות, הוא יש, הוא ישות. והיש הזה, מהצד הזה, כן, משם מקור חטא האל, משם מגיע חטא האל. זה מה שמגלים לנו רבותינו, וכך כתוב. כך זה. ואנחנו. זאת אומרת, אם מישהו יבקש הבנה, יותר הבנה בדברים האלה, צריך לבקש את זה מבורא העולם. אנחנו פשוט לא יודעים, אין לנו מושג, אין לנו מושג. אבל בכל אופן, אלה הדברים שנמסרו לנו כך. הרבה דברים נכנסים בתוך המערכת הזאת, השמאלית. זה מה שרבותינו מגלים, זה הדברים שהם מצטרפים, שהם שייכים לשם, שייכים לאזור הזה. אותו, למשל, אותו מאבק שהיה בין יעקב ושרו של עשיו. וכתוב על זה בחז"ל שהם העלו אבק ברגליהם עד כיסא הכבוד. שוב, זאת אומרת, כאן הייתה התפשטות של כל אותם העולמות החשוכים. שוב, 103. העלו אבק ברגליהם. העלו אבק ברגליהם עד כיסא הכבוד. אבק ברגליהם עד כיסא הכבוד. זהו המאבק הגדול שישנו בעולם. זה החלק החשוך של היש, החלק הלא ברור, החלק הלא מואר, החלק הלא מואר, החלק שתמיד, כן, תמיד נשאר, תמיד נשאר. החלק שמושך בכיוון חושך, בכיוון נגדי לאור, כיוון שכנגד האור, כנגד הגילוי, כנגד הברירות, כנגד ההכרה הברורה, המפורשת, הברורה להדיה. אתה הוראי תלדה. אז ישנם חלקי יש, זאת אומרת, ישנם חלקים במציאות שהם תובעים לעצמם מציאות, זאת אומרת, הם תובעים לעצמם את הכתר שהם היש, אבל הם חשוכים, הם לא ברורים, הם לא ברורים. וכשנמצאים איתם, אז הם מצליחים פשוט להחשיך, שנמצאים שם. אז הם, מה שהם עושים, אז הם פשוט סותמים, סוגרים, מחשיכים. אבק, מעלים אבק. עוד, רבותינו המפרשים מביאים כמה וכמה דברים שאנחנו מוצאים בשורשי הדברים, שורשי הדברים. כל אחד מבין ששורשו של יעקב הוא פה ושורשו של עשיו הוא שם. זה מובן. אותם רבותינו שהזכרתי קודם, גם את הדבר הזה הם מכניסים לסוגיה הזו, שיעקב שלח לעשיו מנחה. מנחה זה גם בדיוק המספר הזה. וכיוון שהדבר הזה הוא, זה מאוד הרי, מאוד מאוד גדול, יעקב שלח לעשיו מנחה. והכוונה הייתה כאילו להאציל משהו מצידו של יעקב על אותה, על עשיו. ויעקב ביקש ממנו, התחנן לפניו, שיקח, קח נא את מנחתי, אשר הובאת לך, הובאת לך. והרי מובן מאליו, שזו הייתה פעולה מאוד מאוד מכריעה, מאוד בשורש שורשי הדברים. אז הוא שולח לו מנחה. אלו הם דברי רבותינו. זאת אומרת כך, זאת אומרת, המספרים, אין לנו בהם שום הבנה, זאת אומרת, המספרים זה מה שגילו לנו, מה שאומרים לנו. אבל תוכן הדברים זה שהחלק הזה במציאות, החלק הזה ביש, זהו החלק שמושך בכיוון החושך. זה מה שקורה גם בזמן מנחה. זמן מנחה זהו הזמן שזה מחשיך והולך. זאת אומרת, הזמן הולך בכיוון חושך, מושך בכיוון חושך. שואף, הכיוון הוא כיוון של חושך. מהרגע שהכיוון מתחיל להיות ברור לכיוון של חושך, אז מתחיל זמן תפילת מנחה. ותפילת מנחה תיקן זה ששם בביתו נולד וגדל עשיו. כלומר, המכוון הוא בתפילה הזאת, כאילו להאיר גם את הצד הזה. הצד הזה גם הוא צריך להיות מואר. למדתי בדברי רבותינו, הבנתי ככה מרמז של אחד מרבותינו הגדולים, זאת אומרת, שוב אני מדבר על קט של קודמים, זה לא מדובר על גדולי המפרשים. הבנתי מדברי רבותינו, זה לא נאמר, אני לא יכול להצביע איפה זה כתוב בפירוש, כן, אבל אני יכול אולי להראות איך הבנתי, איך נרמזתי לזה. אבל על כל פנים אני אגיד את מסקנת הדברים. מה שהבנתי מרמיזת דברי כל החלק המואר של המציאות הוא ברור. אתה הוראי תלדה, אתה הוראי תלדה, וכל מי שמסתכל בחלק הזה, על האגף הזה, על החלק הזה, כל מי שמסתכל, אז הדברים ברורים מעצמם, הדברים לגמרי ברורים. החלק הסתום, החלק החשוך, הוא סוד ואמונתך בלילות. להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. בבוקר, בבוקר אנחנו רואים את חסדו. כשאנחנו מדברים על חסדו, המכוון בזה הוא גילוי שמישהו משפיע עליי, נותן לי. הדבר הזה גלוי. זה בבוקר, להגיד בבוקר חסדך. בלילות, זאת אומרת, מצב של חושך. אנחנו לא רואים. לא רואים המציאות סתומה, לא ברורה. אנחנו לא רואים מאין, לא רואים לאן, לא רואים היכן, לא רואים שום דבר. זה לילה, זה חשוך, זה סתום. מאוד לא ברור. לא חל כאן, אתה הוראית לדעת. בשעתו זה כן היה, זאת אומרת, בשעתו במעמד הר סיני. אבל זה לא הגיע עד אלינו. היום אין לנו את זה. אנחנו כבר אחרי חטא העגל. היום אין לנו את ההוראית על הדעת באגף הזה. הצד הזה ואמונתך בלילות. הבנתי אמונה בגימטריה 102. והמכוון הוא שתמיד נשארת נקודת ניסיון, גם באמונה. שם זאת הנקודה שעליה, זה כאילו נקודת השורש של רע שהוא תמיד קיים, ושם צריך תמיד לעבוד ולהתגבר. שם צריך תמיד מאמץ לעבוד, להתגבר. באופן, חלקי הבוקר הם חסדיך, הם ברורים, אתה הוראית על הדעת וזה יכול להיות קיים עד היום. כל זה קיים, כל זה ברור, כל זה נראה, זה גלוי. כאן אין מקום לוויכוח. באותם חלקים, באותם חלקי חושך, שם צריכים להגיע לאמונתך בלילות. האמונה מכסה עד ולא עד בכלל. האמונה מכסה כמעט עד הסוף. היא מכסה כמעט עד הסוף. אבל נקודת ניסיון יש תמיד. תמיד ישנה נקודה אחת. של חושך, נקודה אחת של ניסיון שאיתה צריך תמיד, איתה צריך תמיד, עליה צריך תמיד להתגבר בכוח הכרעה של כל, לגייס את כל הברירות ולגייס את כל כוח האמונה כדי להתגבר על אותה נקודה שהיא היא נשארת תמיד, היא נשארת תמיד זאת שהיא. אבל זאת נקודה אחת מכל היש כולו. כלומר, מי ששלם בדעתו, מי ששלם ואתה הוראית על הדעת, מי ששלם בדעתו ושלם באמונתו, בטוח לגמרי הוא לא יכול להיות, משום שיש תמיד נקודה שהיא, תמיד ישנה נקודה של פיתוי. ועל הפיתוי הזה תמיד צריך להתגבר בהתגברות. שם הברירות אף פעם לא חלה. לא הברירות שאתה הוראית על הדעת, לא הברירות של בבוקר חסדיך, וגם לא השלימות של באמונתך בלב. תמיד נשארת נקודה אחת שהיא, נקודה אחת של פיתוי. והאדם צריך, לשם כך צריך דעת. לשם כך צריך האדם דעת. והדעת יודעת מה עומד בצד הזה של המשקולת ומה עומד בצד הזה של המשקולת. אבל נקודה אחת שהיא תמיד מנקרת, היא תמיד נמצאת. ואותה נקודה מנקרת היא נקודה אחת. אחת בלבד. אחת בלבד מכל המערכת כולה. להתגבר עד הסוף. עד הסוף. הגמרא אומרת, מתי מתגברים עד הסוף? הגיע לפרשת דרכים, אומרת הגמרא, ניצול מכולם. הגיע לפרשת דרכים, ניצול מכולם. מהי פרשת דרכים, אומרת הגמרא? זה תלמיד חכם ויום המיטה. שני הדברים צריך. גם להיות תלמיד חכם, כמו שהגמרא קוראת תלמיד חכם. תלמיד חכם שהגמרא קוראת לו תלמיד חכם. ויום המיטה, אז הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולם. עדיין הוא יכול, עדיין הוא מתיירא, עדיין הוא מתיירא מפחתים, מברקנים, מקוצים, מכל מיני צרות. הוא מתיירא, יש ממה להתיירא. עדיין יש ממה להתיירא. אבל, הגמרא בסוטה, בדף חפל. אבל, כתוב בגמרא, הגיע לפרשת דרכים ניצול מכולם. שם הוא ניצול. יש עוד כמה דברים שהגמרא, יש שם עוד כמה אוקימתות בגמרא, מהי פרשת דרכים. עוד כמה דברים. אבל בכל אופן, הכיוון הוא שבן אדם כדי שהוא יהיה בטוח לגמרי, שיהיה ניצול מכולם, לפחות, לפי הצד הזה בגמרא, אז צריך להיות גם תלמיד חכם וגם להיות ביום המיטה. נתבונן עוד נקודה אחת. אם אנחנו רוצים את הסוגיה הזאת לנסות להבין קצת, הסוגיה הזאת זאת סוגיית היש, והיש הוא מורכב. היש אותו יש, זהו היש שאנחנו נמצאים בתוכו, זהו היש שאנחנו נמצאים בתוכו, ומתוך היש הזה שאנחנו נמצאים בתוכו אנחנו מקווים להיות ביש האמיתי, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. אז אלו הם פניו של היש שאנחנו נמצאים בו. היש שאנחנו ישים בתוכו. זה היש שהוא בעצם הישות שלנו. את זה מגלים רבותינו, זאת אומרת, אני גם כאן מצרף כמה דברים מדברי רבותינו. חלק כתוב בכלי יקר בפרשת כי תישא. חלק כתוב בספר ש פחות מצוי, אבל גם הוא מובא בעין יעקב, חלק. אבל החלק היותר עיקרי, היותר פנימי, אז הוא כתוב במקומות אחרים, בדברי רבותיהם של אותם ספרים. נתבונן קצת. הכפרה לחטא העגל, איך נתכפר חטא העגל? משה רבינו עלה, כמו שכתוב בפסוק, זה מפורש בכתוב, אלה אל השם אולי אכפרה בעד חטאתכם. משה רבינו עלה ויחל משה את פני השם אלוקיו, כמו שכתוב, והקדוש ברוך הוא בורא העולם אמר לו פסול לך שני לוחות אבנים כראשוני. בורא העולם התרצה. ויחל משה את פני השם אלוקיו. וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. למה השם יכרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? התפילה הגדולה של משה רבנו, שבזכותה אנחנו חיים וקיימים, אנחנו נמצאים בעולם עד היום. כשמשה רבנו עלה למעלה, אז הוא הוריד, נתגלה לו המקור, שמשם כביכול בורא העולם סולח. משם בורא העולם, משם נחצבת הסליחה, קבלת שווים, קבלת פושעים בתשובה. אלה 13 מידות הרחמים, 13 י' ג' מידות הרחמים, ששוב, שעליהם אנחנו חיים. עליהם אנחנו חיים. זה מה שנתגלה, ובזכותם ברית קרוטה ל-י' ג' מידות, שאינם חוזרות ריקם. אינם שוות ריקם. בזמן שישראל מתפללים, אומרים י"ג מידות הרחמים, כמו שרשי אומר, במסכת ראש השנה, אומר רשי, כשישראל מזכירים את י"ג מידות הרחמים בתפילת תעניתם, אז אינם חוזרות ריקם. ולכן אנחנו חיים על אותם י"ג מידות הרחמים. אלו הם י"ג מידות הרחמים שאותם אנחנו חוזרים עליהם, חוזרים וחוזרים עליהם. הם יום הכיפורים שלנו, הם כל ימי הסליחות, כל ימי התשובה והסליחות שלנו. מכאן הייתה הסליחה. משה רבינו ביקש, הראיני נא את כבודך. ובורא העולם אמר לו, לא תוכל לראות פניי, כי לא יראני האדם בחיים. אלא אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, ובהמשך, ומשם נובע, וחנותי את אשר אחון. ואומרים חז"ל בגמרא, חנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו הגון, וריחמתי את אשר ארחם, אף על פי שאינו כדאי. ועל זה אומרים חז"ל, הגמרא אומרת, על זה אומרים חז"ל, קשר תפילין, הראה לו, אחוריי ופניי לא הראו, לא יראו. כביכול בורא העולם לא הראה לו את פניו, הוא הראה לו את הקשר של התפילין. קשר תפילין, כמו שכתוב גם בסידור, מפורסם, קשר תפילין הראה לענב. בורא העולם הראה לו את הקשר של תפילין. זה נקרא אחוריי. זאת אומרת, זאת נקודת העורף, אבל זהו העורף שהוא מן הפנים יוצא. זה קשר תפילין. זאת אומרת, זה המקום שלשם מגיעות הרצועות, וזה הדבר המחזיק את הפנים. זה הדבר המחזיק את מה שנמצא בפנים. אבל משה רבינו בורא העולם לא הראה לו את הפנים, אלא הוא הראה לו רק את הקשר של תפילין. אז אני אזכיר מדברי רבותינו קצת בתוספת באור, כדי שהדברים יובנו. השם שבתפילין, כמו שידוע, השם שבתפילין, זהו השם שין דלת יוד, שם שקי. השם שין דלת יוד. עניינו של השם הזה, מה הוא אומר, מה משמעות השם הזה? שאמר לעולמו די. אמר לעולמו די. פירוש, השמיים היו נמתחים והולכים. נמתחים והולכים. הדברים, כשהם נבראו, והם קיבלו קיום, הם נעשו כאילו מציאות לעצמם. אז מציאותם באשר היא שואפת, רוצה, כמו כל דבר, שואף אל מקורו. אז הם נמתחים והולכים ורוצים כאילו לחזור לאינסוף. לחזור, לצאת מהגבולות של עצמם ולהגיע על. להגיע למקור שמשם הם יצאו. זאת שאיפה של כל נברא, לחזור למקורו. בורא העולם אמר די. אני הוא שאמרתי לעולמי די. משמעות המילה די, זאת אומרת, למילה די יש שתי משמעויות. די זה הכוונה. קודם כל, די זה לא יותר. די. די. עד כאן. לא יותר. זה פירוש, זאת אומרת, זה הפירוש הראשון כנראה של המילה די. די זה עד כאן ולא יותר. אבל הפירוש השני, וגם זה פירוש, גם זה משמעות ראשונית של המילה די. די זה הכוונה, אין לך צורך ביותר, די לך בזה. זה מספיק. לא צריך יותר. לא צריך יותר. די לי בזה. את שני הדברים, שני הדברים אמר בורא העולם כשהוא אמר לעולמו די. כשהוא אמר לעולמו די, אז הוא אמר לא יותר, דהיינו, לא להימתח יותר, לא להתפשט יותר, דהיינו, לא לצאת חלילה מהגבול, מאותו גבול, גבול סמת בל יעבור. בורא העולם הגביל כל דבר ושם אותו בתוך גבולותיו, שם אותו בתוך המקום שבו אילו הם גבולותיו, כאן, כך וכאן הוא צריך להיות. אז קודם כל, יש כאן גערה של די ולא יותר, אבל יש כאן, חוץ מהגערה, יש כאן גם תנחומים, שדי לך בזה, לא, אתה לא צריך יותר. אתה לא צריך יותר ממה שיש לך. ממה שיש לך, תגיע למקום שאתה רוצה להגיע. יתר על כן, ממה שיש לך, תגיע למקום שאתה רוצה להגיע, טוב יותר, מאשר אם אתה תחזור לשם כך. זהו הכוח שמחזיק את כל הבריאה כולה בתוך גבולותיה. זהו השם שעל ידו כל הבריאה מוחזקת, נמצאת, מקוימת, כן, בתוך גבולותיה. גם גערה וגם הבנה שדי לבריאה כולה בתוך גבולותיה, די לה, די לה בזה, כן, באותה מציאות, כדי להגיע לאותו מכוון שהיא שואפת אליו. זהו די. די. זהו אותו שם. או שם, השם הזה, שם שין ד' י', שם שקי. אז מגלים לנו רבותינו שעניינו של השם שקי הוא גם זה. גם זה נמצא בתוך השם הזה. שאת כל היש כולו, את כל השין יוד עולמו, כביכול, יכניס בורא העולם בתוך העולם המוגבל והקטן, במצומצם הזה. זהו הדלת של השין יוד. זאת אומרת, בתוך האות דלת, זה עניין, שוב אני חוזר, אני חוזר על דברים שרבותינו מגלים. אנחנו רק יכולים להבין, כן? יכולים להבין את אותו משהו, כן? לקלוט את הדברים, פחות או יותר. אבל לשאול לסיבות הדברים, או לשורשי הדברים, זה הרבה הרבה מעבר לנו. אנחנו, כאן אנחנו מקבלים את הגערה, את הגערה די. כל היש כולו, כל השין יוד עולמו, הם כולם נמצאים פה. מכאן מגיעים אל כולם. כאן זה המקום שמכאן מגיעים אל כולם. האות ד' וא' ב', זה אומר את הגמרא. זה כתוב בגמרא, זה מפורש בגמרא, בשבת, בפרק הבונה, בדף קוף ד'. אומר את הגמרא שם, שהאות ד' עניינה הדלות, גימל דלת כאילו, גומל דלים. אלה הם האותיות. הדלת כשלעצמה היא אות שהיא דל, דל. ואם דל הוא, כמו שכתוב, ואין ידו מסק, אין לו, פשוט אין לו. פירוש המילה דל זה כמו שנדלו ממנו כל האפשרויות. נדלו, כן. נדלו זה כמו דלי שדולה מהבאר. וגם דלו דלה לנו, היש כצוננו, כמו שאמרו בנות יתרו. דלו דלה זה נקרא שהוא. הוציא, שאב, מישהו שהוא נשאב ממנו, הכל. שאבו ממנו את הכל, הוא דל. דל. שאבו ממנו את כל הדברים כולם, והשאירו אותו כך. זאת אומרת, השאירו אותו דל מכל הדברים האלה, אבל השאירו אותו חסר אותם. מבקש אותם, רוצה בהם. זה נקרא שהוא נלקח ממנו כל הדבר הזה. זה נקרא דל. אז כביכול בורא העולם גילה בשם הזה שהעולם הקטן, הדל המצומצם הזה, אותו עולם כאן שאנחנו חיים בו, אז הוא רוצה גם הוא להיות יש. הוא רוצה להימתח ולהיות יש, להיות היש הגדול, היש האמיתי. אז השם הזה, זהו השם שמחזיק אותו במקומו, בתוך גבולותיו, ואומר לו את שני הדברים. אתה תהיה מי שאתה, זאת אומרת, תישאר כאילו בדלותך, תישאר בדלותך. אבל באותה דלות עצמה, אז מונח אותו שורש, אותה נקודת, אותו גרעין, אותה טיפה זרעית, שממנה יצמחו כל העולמות כולו, כל היש כולו, הרי מכאן הוא צומח. כל העולם הבא, מכאן הוא מגיע. כשעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שין יוד עולמו, אז את כל זה אנחנו זוכים מתוך מה שאנחנו עושים פה. כלומר, העולם הזה נושא בתוך, בכוח, את כל האפשרויות של כל השין יוד עולמו, של כל היש כולו, בכל מילואו. אז מלמדים אותנו רבותינו שבורא העולם מהתפילין שלו, וכל אחד יודע, כולנו מניחים תפילין וכל אחד יודע שהשם, השם בתפילין, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אז אומרים על זה חז"ל, דורשת הגמרא, אלו תפילין שבראש. רובו של שם נמצא בתפילין של ראש. אז בתפילין של יד נמצא היוד, ובתפילין של ראש נמצאים השין והדלת. הדלת נמצא פה בקשר, הדלת נמצאת בקשר, והשין והיוד, אז היוד נסתרת לגמרי, והשין נמצאת במקום שהוא גלוי, אבל וראית את אחוריי ופניי לא יראה. למשה רבינו לא נתגלה מהשם הזה, זאת אומרת מהשלימות של השם. דהיינו, מכל היש כולו, מכל היש, לא תוכל לראות פניי. כי לא יראני האדם וחי. כל זמן שהאדם חי פה, בתוך המערכת, בתוך העולם הזה, אז הוא לא יכול לעבור את גבולות היש של העולם הזה. הוא לא יכול לעבור את הגבולות. מה שהוא כן יכול לראות פה, זה את הדלת. הדלת שהיא נושאת בתוכה את הגרעין של כל היש כולו. זהו קשר תפילין הראה לנו. דהיינו, מכל היש כולו, מכל השין יוד, עולמות השכר שמשה רבינו ביקש לראות אותם, ביקש, כמו שמפורש בגמרא, משה רבינו ביקש לראות מתן שכרם של צדיקים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי לא יראני האדם בחי. הדברים האלה הם שייכים. בהי אלמה, אז כל זה לקה, פה אי אפשר לראות את זה. כל מי שנמצא בהי אלמה בעולם הזה לא רואה את זה. לא יכול, את זה אי אפשר לראות. מה שאפשר לראות זה רק את הקשר של תפילין. קשר תפילין הראה לענב. דהיינו, מכל השם הזה, שוב אנחנו מדברים במובן, במובן שהשם הזה כולל בתוכו את כל היש, עם אותה נקודת גרעין שנושאת בתוכה את הדי שלא צריך יותר מאשר הגבולות של העולם, הגבולות הצרים, הגבולות הדלים של העולם, שדי בהם כדי להגיע לכל מקום. להגיע לכל היש כולו. כל היש כולו פה הוא מתגלה, פה בתוך הגבולות, דווקא בתוך הגבולות, באותו די בתוך זה זה מתגלה. משה רבינו ראה, הרי המראה הזה הוא היה המראה שממנו בקעה, ממנו יצאה כפרת חטא העגל, ממנו יצאה הסליחה על חטא העגל. מתוך כך, מתוך זה, מתוך מה שהוא ראה, מתוך אותו וראית את אחוריי, לא תוכל לראות פנה. אבל וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אז מתוך זה, משם, מאותו אחוריי, משם נתגלו אותם י' ג' מידות הרחמים, שהם אלו שמחברות אותנו, הם אלו שמחברות אותנו לעולם שהוא מעבר לנו. העולם שהוא מעבר לנו. הדברים האלה באים, אנחנו נמצאים בתוך עולם, שבעולם הזה, בעולם הזה, ההנהגה היא כך, שמי שהגון מקבל, מי שכדאי מקבל, והכנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו הגון. אלה הם מידות, לשון הראש, בראש השנה, במקום שהוא מדבר על י"ג מידות. אז הוא אומר, כל המידות האלה, מידות של ויתור, אלה מידות של ויתור, כך לשון הראש. ויתור יוצא מן הכלל, זאת לא, זה לא סדר ההנהגה. סדר ההנהגה הקבוע הוא לא זה. סדר ההנהגה הקבוע הוא סדר רגיל, מי שהגון מקבל, מי שכדאי זוכה, מי שאינו הגון ואינו כדאי לא יקבל. אבל ישנם מידות של ויתור. מידות של ויתור זה הכוונה, כביכול בורא העולם משנה את ההנהגה, הוא מתנהג בהנהגה של ויתור. ותרן הוא לא. הגמרא אומרת רובץ ולא רפצן. רובץ כמאורע, דבר שקרה. רפצן, אז פטורים מלעזור. ויתור ולא ותרן. כל האומר חלילה, הקדוש ברוך הוא ותרן, אז יש עליו כללה נוראה. זאת אומרת, זה חמור מאוד. אבל המידות, כמו שכתוב בראש, הן מידות של ויתור. מידות של ויתור. אבל הן מחוץ לסדר ההנהגה. דהיינו, מה שמחבר את כל הסדר כולו, כל הסדר, כל ה... הסדר זאת מערכת מסודרת, ברורה, שיש בה מהלך. אנחנו יודעים סיבה לכל דבר. ומי שאינו הגון, אז זאת סיבה לקבל עונש. זאת לא סיבה לקבל... זאת לא סיבה לקבל סליחה. מי שאינו הגון, מי שאינו כדאי, זאת לא סיבה. אבל זאת הנהגה שהיא בלי סיבה. נושא עוון עובר על פשע. אלו הם המידות, וכך היא ההנהגה היותר עליונה, ההנהגה היותר גבוהה. דהיינו, ההנהגה שהיא מקורה כביכול בעצם רצונו יתברך, והיא לא כפופה למערכת של סיבות ומסובבים, למערכת של ההנהגה המסודרת, ההנהגה הקבועה, שהיא נקראת בלשון רבותינו הנהגת המשפט. זה גילוי, נגיד בלשונו של הרמח"ל, זה גילוי של הנהגת הייחוד ולא של הנהגת המשפט. הנהגת הייחוד, אחד, כבר אומרים את זה רבותינו כולם, אחד, זה בגימטריה י' ג', ומשם, מהאחד הזה, משם, מהנהגת הייחוד, משם יוצאים 13 מידות הרחמים. הנהגת המשפט זאת הנהגה מסודרת, והיא ההנהגה הקבועה, ואיתה כביכול בורא העולם מנהיג את העולם. באופן קבוע. וחלילה, חלילה להעלות על הדעת ותרן. אבל יש, ישנם אפשרויות, ישנם אפשרויות. להתחבר או להמשיך אלינו משהו מהמידות העליונות האלה שמשם נמשכות, משם נמשכות על הנהגות יותר עליונות, יותר גבוהות, שהן שייכות לעצם רצונו ידברה, שהוא רק לעתי. זאת נקראת הנהגת האיחוד. את זה כביכול הראה בורא העולם באותו דלת, באותו קשר תפילין שהוא הראה לענב. באותו קשר תפילין שהוא הראה לענב, אז הוא הראה לו איך הדלת הזאת היא זאת שבאה, כן, באה במרוכז, אז נמצא כל הקשר להנהגות העליון. עד כאן השיג משה רבנו. לכן כשהוא ראה את, הראה כביכול בורא העולם למשה רבנו את הקשר של תפילין, קשר תפילין כשהוא הראה לו, אז הוא הראה לו איך אפשר להמשיך אל האחוריי מפניי. איך זה מתחבר? ברור, הכל באשר לכל, כמובן, הכל, כל מה שקורה בעולם הזה, זה הכל אחרי שהדברים נפרדים מאותו שורש, שמשם נמשכים כל ענייני העולם, אבל השורש ששם מתחברים כל הנמצאות כולם אל שורשם העליון, שהם נמצאים בפניי, אבל הפניי הוא דבר נסתר. דבר נעלם, אותו אין לנו, שם אין לנו שום השגה. לא לנו, למשה רבינו אין שם שום השגה. הדינו, מקשר של תפילין צריכים לצאת רצועות שתיים, אחת לימין ואחת לשמאל. אלו הם הרצועות שצריכות לצאת מקשר תפילין. כשאנחנו מתבוננים בקשר תפילין, אז אנחנו רואים ששני הקווים האלה, קו ימין וקו שמאל, אז אנחנו רואים את מקורם. אנחנו רואים שהם יוצאים מאותה דלת, שהדלת הזאת היא נקודת המרכז, הנקודת המרכז שמחזיקה בתוכה את כל השין יוד עולם. נתבונן קצת, כמה שאנחנו יכולים. אבל זה מובן. אם רוצים להמשיך סליחה על חטא העגל, חטא העגל הוא חטא עיקרי, חטא שורשי. חטא שהוא עיוות, טעות, בעצם תפיסת היש. העיוות והטעות בעצם תפיסת היש זה שהתפיסה היא מתחילה מתחת לדלת. היא מתחילה מתחת למקום ששם שני הקווים יחד נפגשים. והם יוצרים את הדלת. שהדלת הזאת היא השם. היא השם, היא המרכז שמחזיק בתוכו את כל השין ד' י', שמכאן, מהשם הזה, אז העולם הזה מצמיח מתוכו את כל השי עולמות. זהו הדי של העולם, שהוא מצמיח מתוכו את כל היש כולו. הטעות, הטעות הנוראה של חטא העגל, הטעות באמת, זה שלא הגיעו עד לשם. כל טעות אפשרית בעולם היא טעות של נכון כביכול. בורא העולם שליט בכל, בורא העולם אין עוד. כבר הזכרנו פה את דברי המערב, הוא אומר את זה באופן חריף, זאת אומרת הוא אומר את זה במשפטים האלה. טעות, הטעות הגדולה היא לחשוב שפירוש הכתוב אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו, מתכוון לומר אין עוד חלילה אלוקות מלבדו. הפירוש האמיתי, כך אומר המהר"ל בתחילת הדרוש לשבת הגדול, הפירוש האמיתי של אין עוד מלבדו זה אין עוד מציאות מלבדו. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין מציאות מלבדו, מלבדו ומלבד רצונו. רצונו וכל שמותיו יתברך, וכל הנהגותיו יתברך, וכל מה שהוא רצה לגלות. אבל כל המציאות כולה היא רצונו. רצונו. אין עוד מציאות מלבדו. כאן נמצאת הטעות. כאן שורש הטעות. שורש הטעות זה מזה העלה משה רבינו ומכוחו זה נמסר לכלל ישראל. זאת הברית הקרוטה ל-13 מידות שאינם חוזרות ריקם. אינם חוזרות ריקם, זה הכוונה. הברית הזאת נכרתה עם כל כלל ישראל כולו. אנחנו כולנו שייכים למה שנתגלה שם למשה רבינו. הבפועל של מה שנתגלה שם למשה רבינו, זה י"ג מידות הרחמים. אבל בעצם מה שנתגלה, בעצם, כל אחד הרי מבין, זה הרי דבר ברור מאליו, שאם באמת המציאויות הן שתיים, חלילה, חלילה, לא יעלה על הדעת. אבל אם חלילה, כדברי הטועים, אז התשובה לא שייכת. אי אפשר לשוב, אי אפשר לבטל דבר, דבר קיים אי אפשר לבטל. מציאות קיימת, זה דבר שלא ניתן לבטל אותו. לעולם, 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 התשובה היא לעולם, דיבור מבטל מעשה. ולכולי אלמה לא עתיד דיבור מבטל מעשה. אין אפשרות, אין אפשרות לבטל דבר עשור. האפשרות היחידה לשוב, האפשרות היחידה לחזור חזרה, זה משום שהמציאות הזאת כחטא בעצם לא קיימת. היא בעצם, באמת היא לא קיימת. אין עוד מלבדו. עד כמה שהדבר הזה הוא מלבדו, אז הוא באמת לא קיים. רק האדם השב באמת חייב להגיע, להשיג, לתפוס, שהדבר הזה הוא לא מציאות אמת. כשהוא תופס באמת שזאת לא מציאות אמת, אז המציאות הזאת מתפוגגת. היא איננה, היא לא קיימת. היא באמת מתבטלת. היא קיימת רק עד כמה שאנחנו עושים אותה, נותנים לה מציאות אמת. משה רבינו העלה את כלל ישראל לסוד התשובה. וזה מה שנתגלה שם באותה נקרת הצור. שם באותו מקום גילה בורא העולם למשה רבינו את עומק המידות, אבל הוא גילה לו את זה בזה שהוא הראה לו את קשר התפילין. קשר התפילין זהו הדלת לדינה, זהו הדלת של השם שין דלת יוד שבתפילין. זהו קשר התפילין. שתי הרצועות, רצועה לימין, רצועה לשמאל, אחת ארוכה יותר כמו שצריך להיות, ואחת קצרה יותר יכולה להיות. אבל שתי הרצועות האלה הם שני חלקי היש שמתגלה למטה. אבל כשרואים, כשעולים לשם, כשרואים את אותה דלת, אותו קשר תפילי, כשרואים, מגיעים לשם ושם מתבוננים, שם רואים שבעצם, כן, כל מה שמתגלגל, משתלשל למטה, והופך להיות שתי רצועות שונות, הופך להיות ימין מחד ושמאל מעידה, אז כל זה זה בעצם הדלת של שם שין דלת יו. אבל הדלת הזאת היא כמו שהיא, היא נקודת המרכז שדרכה אנחנו מרימים את כל היש כולו. היא נקודת המרכז שנושאת בתוכה את כל היש. עוד נקודה מתוך מה שרבותינו מגלים. דאמר רבי יהודה ברי רבי שמעון בן פזי, קוף ג' פרשיות, 103 פרשיות, אמר דוד בספר תהילים, ולא אמר הללוקה עד שראה במפלתם של רשעים, שנאמר יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם הללוקה. וזהו הללוקה הראשון בספר תהילים. עד פה, עד סוף פרק, שבשבילנו זה פרק קוף ד', הגמרא שואלת את זה. הגמרא הרי שואלת את השאלה הזאת. הנה קוף ג' קוף ד' הביא, אלא שמע מינה אומרת הגמרא, אשרי האיש ולמה רק שור, חד הפרשה. זה מה שכתוב כאן בגמרא. זה כתוב כאן בגמרא. אז זה דבר משונה, צריך להגיד 103 מזמורים בספר תהילים כדי להגיע לאפשרות להגיד הללוקה. מהי כולי היי? מה זה? מה זה מתכוון להגיד? מה זה מתכוון ללמד אותה? פירוש. והדברים, שוב, הדברים התפרשו על ידי רבותינו. זאת הסוגיה הזאת. רק צריך להוסיף נקודה אחת, נוסיף ביאור. הגמרא אומרת בפסחים, בסוף, בסוגיה של הלל, קי"ח, כתוב בגמרא, בעשרה לשונות של שבח, בעשרה לשונות, עשרה מאמרות של שבח, נאמר ספר תהילים, והולכים ומונים את כל השבחים, בניצוח, בזמר, בכל מיני. גדול שבכולם, הללוקה, שהוא שם ושבח כאחד. מכאן הגמרא מביאה ראיה שהללוקה זה כאילו שתי תיבות. הגמרא מביאה ראיה לאותו מאן דאמר שזאת לא מילה אחת אלא שזה צירוף של שני מילים. דהיינו, יש במילה הזאת שם ויש במילה הזאת שם. הללוקה. שוב, מה מכוון בשבח הגדול שהוא נושא בתוכו שם ושבח כאחד? מה זה אומר? מה זה מתכוון לומר? מה בא זה ללמדנו? אז כפי הנראה, פירוש הדברים, זאת אומרת, שוב, באופן פשוט, פירוש הדברים הוא כפי הנראה כך. שם ושבח כאחד. כלומר, אנחנו אומרים דבר שבח, שהשבח הזה נושא בתוכו שבח, ועם השבח מתגלה שם. פירוש הדבר כך, שלעולם, כשאנחנו רואים שבחו של דבר, רואים איזה דבר שראוי לשבח אותו, אז ההתייחסות היא תמיד התייחסות לשבח. הדבר נראה לנו משובח. הילול כזה, שכל השבח כולו, מעיקר הנתפס כשבח של שם, כשבח שמגלה שם, זהו ההילול הגדול ביותר. זהו השבח הגדול ביותר שאנחנו יכולים לומר. השבח הגדול ביותר שאפשר לומר כביכול לבורא העולם, זה ששבחו של דבר, כל דבר שראוי לשבח, אז הדבר הזה, השבח הזה בעצמו, הוא בעצמו גילוי מתוך השבח הזה בעצמו. אז הדבר הזה בעצמו מגלה שם. מגלה ששבחו של, השבח של הדבר הזה הוא בעצם שבחו יתברך. זה השבח של השם. זה נקרא שם ושבח כך. שם ושבח כאחת עניינו שהשם יוצא מאותו שבח, ותמיד השבח יוצא מהשם, השבח תמיד מתחבר לשם. כל מקום שאנחנו רואים דבר שהוא ראוי לשבח, ראוי לשבח אותו, ראוי ל... אז עצם ראיית הדבר שהוא ראוי לשבח, היא עצמה הגילוי שמו ידבר. זהו הגילוי הגדול ביותר של... זה הגילוי הגדול ביותר של שבחו ידבר. אנחנו לא יכולים לשבח אותו בשבח גדול יותר, מאשר הגילוי שכל שבח ממילא מגלה שבח. כל שבח הוא בעצם שבחו של שם. אז כתוב כאן שדוד המלך היה צריך להגיד 103 מזמורים, 103 שירות נפרדות כביכול לבורא העולם, 103 קוף ג' מזמורים אמר דוד בספר תהילים, והוא לא הצליח להגיע לשבח הגדול הזה שנקרא הללוקה עד שהוא ראה במפלתם של רשעים. שנאמר, כתוב, הגמרא אומרת, שנאמר, ייתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. ברכי נפשי את השם, וכאן הוא אומר את השם, הללוקה. הללוקה. מכאן אנחנו לומדים, וכאן נמצא עומק הדברים. כאן נמצא עומק הדברים. אי אפשר להגיע לשבח הגדול הזה שנקרא הללוקה, אלא אם כן אנחנו מוחקים עד כמה שאנחנו יכולים את כל השאריות של חטא העגל. פירוש הדבר, כל עבודה זרה בעולם מתחילה משבח. הועיל, כלשון הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה, הועיל וכביכול בורא העולם שם את הדברים, את הבריאות הנפלאות הגדולות האלה, אז בורא העולם שם אותם וחלק להם כבוד, אז ראוי לנו לשבח ולפאר אותם. כך מתחילה עבודה זרה, כך מתחילה עבודה זרה. זאת אומרת, עניינה של העבודה הזרה בעצם מתחיל מהשבח שמתייחס אל הדבר, אבל השבח הזה לא מתחבר לשמו. בפסוקי דזמרה שאנחנו אומרים, אז המיוחד שבהם זה השבחים שהם מתחילים ומסיימים בהללוקה. זה המיוחד שבשבחים האלה. זה עניינם. תהילה לדוד, אנחנו אומרים שצריך להגיד תהילה לדוד שלוש פעמים ביום. אחר כך אנחנו אומרים את כל השבחים שהם מתחילים ומסיימים בהללוקה. אלו הם השבחים שהם אמירת הלל בכל יום. יהי חלקי, כמו שכתוב בגמרא, עם גומרי הלל, עם אומרי הלל בכל יום. והגמרא מעמידה את זה בפסוקי דזמרה. זאת אומרת, זהו ההלל, שאנחנו כך בצורה כזאת צריכים לחיות בעולם. פסוקי דזמרה מלמדים אותנו. הם מלמדים אותנו, אותם פסוקי דזמרה שאנחנו אומרים, חייבים להגיד אותם. חייבים להגיד אותם בהשתדלות מיוחדת, בטעם מיוחד, בעניין מיוחד. אותם פסוקי דזמרה שאותם אנחנו אומרים, הם אלה שעל ידם אנחנו תופסים מכל מה שראוי לשבח בעולם. כל מה שראוי לשבח בעולם זה שבח של שמו יתברך. זה שבח שממנו השבח בעצמו הוא מצורף לשם. כל מקום שאנחנו מנתקים ואנחנו משאירים את הדבר כדבר שראוי לשבח מצד עצמו, ולא מצרפים אותו לשם. אז כאן נמצאת התחלה של, כאן אנחנו נופלים באותו פח, באותו פח. זאת אומרת, כאן אנחנו חיים ב, כאן אנחנו חיים באותם עולמות שהם, מהם לא יוצא השבח הללוקה. העולמות האלה שהם תולדת העגל. אנחנו הרי לומדים את הפרשה. אנחנו לומדים את הפרשה, אנחנו חייבים באיזה אופן שהוא לשייך את הדברים אליהם. הדבר היחידי שיש בו, התודעה היחידה שיש בה תיקון, בתיקון כלשהו, איזה שהוא תיקון לאותה נפילה בפח, שנפלנו ואנחנו עדיין בתוך הפח הזה. אין לך כל פורענות שבאה על ישראל שאין אימא מחטא האל. כמו שלמדנו, חטא העגל עניינו להפריד את הדברים. זה עניינו של חטא העגל גם לפי פשוטם של דברים. זה עניינו של חטא העגל גם בעומק הדברים, כמו שהרמב"ן מגלה בתחילת פרשת העגל. התכוונו כאן בעצם, לא התכוונו לשום דבר, התכוונו רק להבליט חלק אחד מתוך כל המרכיבים של המרכבה. אבל הדבר הזה מתחיל, התחלת הדבר היא לעולם, לעולם, שהדבר נתפס בעינינו כדבר שהוא מצד עצמו, הוא ראוי לשבח. זה דבר שצריך להתפעל ממנו, צריך לראות אותו כדבר משובח, זה בכל זאת דבר יפה, דבר משובח. כל הערכה של דבר, שבזמן שהערכה הזאת היא בערכים מוטעים, היא לא בערכים אמיתיים, אנחנו חיים בערכים מוחלטים. לשבח ראוי רק הדבר שהוא באמת משובח. וכביכול אין לנו אלא את, אנחנו אין לנו אלא את שבחו של מקום. כל הערכה, כל נתינת שבח, נתינת שבח עניינה ליפול באותו פח של אותה תפיסה שאומרת זה בכל זאת משהו, זה בכל זאת משהו, זה בכל זאת ראוי להתפעל. הדבר הזה נתפס כבטלנות. עומד לו מישהו באיזה קצה של איזה בית מדרש, ואין לך דבר קל יותר מזה, משל להגיד שכל הדברים הם בעצם הבל הבלים. אין שום דבר שבעצם ראוי שתאמר עליו מילה אחת של שבח. בכל מה שמקיף אותנו מסביב. היום זה דווקא בולט. היום זה יותר בולט מתמיד. כל מה שאנחנו רואים, בכל היקף המציאות סביב, ראוי לכל גנות שבעולם. היום זאת לא חוכמה גדולה לגנות את כל מה שקורה בעולם. 90% או 95% או 99% אלה דברים שהם מגונים מצד עצמם. הם בעצם הגנות בעצמה. הרוב המכריע, המכריע לגמרי, בהחלט, כן, של כל ענייני העולם, זאת תינופת פשוטה. כל מה שנקרא חשוב בעולם, כל מה שנקרא אין לך כל פורענות, פורענות שבאה על ישראל שאין אימא מחטא העגל. אין אימא מחטא העגל, פירוש, פירוש העגל מתערב בכל חטא וחטא. חטא העגל מתערב, כמו שאמרנו קודם, הוא השיעור שבעיסה של כל חטא וחטא. הוא נותן את הטעם בכל חטא וחטא. מה שנותן את הטעם בכל חטא וחטא זה יצירת כאילו מציאויות נפרדות שהן ראויות לשם מציאות. כל בר דעת שמסתכל על כל מה שקורה כל מי שחי במימד נוסף כל מי שמצפה שיתגלה במהרה בימינו היש האמיתי. היש האמיתי לא יתגלה, לעולם, בתוך עולם שתופס את כל האפסויות האלה כישים. אם זה יש, אז זה לא יש. כשזה קם, זה נופל, וזה בהכרח. אין מקום לשתי הישויות האלה יחד. שתי הישויות האלה לא יכולות להיות קיימות בעת ובעונה אחת. אלו מציאויות שהן סותרות ומוציאות אחת את השנייה. זה מה שבעצם רצינו לבאר. זאת הפרשה שאנחנו עסוקים בה. הפרשה הזאת נוגעת לנו על כל צעד ושעה. אין לך חטא שאין עמו מחטא העגל. ועניינו של העגל הוא לתפוס את כל הרצועה הזאת שהיא, הרצועה השמאלית, אותה רצועה שיוצאת מאותו דלת, לתפוס אותה כאילו דבר בפני עצמו. כדבר שהוא קיים לבד. כל מי שנותן לדבר הזה קיום, והוא קיים כאילו בזכות עצמו, הוא קיים לעצמו, גם הוא מציאות בין יתר המציאויות בעולם. המציאות הזאת בסופו של דבר, ומהר מאוד, מביאה לעגל. אמונה צריכה להיות חזקה מאוד. אנחנו נמצאים בלילות שלא היו חשוכים מהם. מעולם. אבל אנחנו יחד עם זה, בצד זה, אנחנו נמצאים בתוך עולם שמאוד בקלות אפשר להתבונן ולראות שהוא בעצם שום דבר. עולם שלם שמתגלגל סביב הבל, סביב אפס, והלוואי, מתגלגל סביב תינופת ועוד תינופת. ויותר תינופת, ועוד פנים, ותינופת שמגלגלים אותה מהצד הזה ומהצד השני ומצד כזה ומצד כזה, מראים אותה מזווית כזאת ומזווית אחרת. זאת אותה תינופת. והעולם כולו מתגלגל סביב. הרוב המכריע של הכסף בעולם יוצא מתוך התינופת הזו. ברגע שהדבר הזה ייכנס ונתפוס אותו בפרופורציות הנכונות, אז העולם ייעצר. העולם פשוט ייעצר. העולם ייעצר וימות ברעב. העולם לא יזוז. מה שמזיז אותו זה הרי כל אחד יודע, מה שמניע את כל גלגלי העולם. ברגע שבני אדם לא יצטרכו את כל ההבלים, באותו רגע, באותה שנייה, אז העולם ברובו המכריע פשוט ייעצר. אף אחד לא צריך את זה. אף אחד לא ייצר דבר שאף אחד לא צריך. העולם כולו מסתובב סביב היום זאת לא חוכמה, לא צריך את חוכמתו של שלמה המלך להבין שאבל אבלים הכל הר. אוי למציאות כזאת שבנויה על דבר שהוא הבל גמור לדעתו של כל אחד ואחד, כל אדם נורמלי. זאת הנקודה שסביבה כל העולם כולו מסתובב. זה מה שרצינו לבאר. אני מקווה שזה הובן. וזה רצינו להגיע. אם אנחנו רוצים באיזה אופן שהוא להינצל מאותו חטא נורא שמלווה אותנו למעשה על כל צעד ושם, נמצא איתנו תמיד. אז צריך לעשות כמו שמשה רבינו עשה. לקחת את אותו עגל שכל העולם מתגלגל סביבו, לטחון אותו עד אשר דק לאפר, ולזרות אותו, להתנהג איתו, כדבר שהוא בטל ומבוטל כאפרדה. יש סיכוי, אז יש סיכוי לחיות באיזה אופן שהוא במציאות אמת. רק ממציאות אמת יתגלה, יצא, יעלה ויצמח היש האמיתי. פסוק כתוב, ראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אומרת על זה הגמרא, כמו שהזכרנו, אלו תפילין שבראש. אז זה לא הפירוש, כי שם השם נקרא עליך. הכוונה היא שאנחנו לוקחים, אילו היינו שמים על הראש ספר תורה, אז גם כן היה נקרא כי שם השם נקרא עליך. זאת שטות. זאת שטות. שם השם נקרא עליך זה מכוח ההנחה. חלות, השם, זה רק למי שמניח תפילין. כשהתפילין נמצאים בנרתיק, אז אין שם שום צירוף של שם. שם במקום אחד כתוב, במקום אחד כתוב שין, במקום אחד כתוב דלת, במקום אחד כתוב יוד, השם לא מצטרף. השם מצטרף עליך. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. על המניח מצטרף השם. על המניח, על מי שמניח תפילין, עליו השם מצטרף. הוא זה שעושה את השם לשם. זה פירוש המילים נקרא עליך. השם נקרא עליך. זאת אומרת, השם, בספר תורה השם כתוב, השם נמצא שם. כאן השם נמצא רק אם יש מישהו שמניח תפילין. וכשהוא מניח תפילין, אז מצטרף השם. זה נקרא כי שם השם נקרא עליך. אז ויראו ממך. זהו השם. השם הזה שדיברנו עליו היום, השם הזה, זהו השם שיביא את שם השם נקרא עליך ויראו ממנו. אילו תפילין שברוך. כיוון שכך כתוב, אז זהו האופן היחידי של וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. רק באופן כזה. כלומר, שום אופן אחר אין. זאת הדרך היחידה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. אז הגמרא דורשת, חז"ל דורשים, אילו תפילין. בעיקר אלו התפילין. אז, כן, אז כשהתפילין הונחו כדת, כשהנחנו תפילין כראוי, הנחנו תפילין כראוי, זה הכוונה. שם השם נקרא עלינו. שם השם נקרא עלינו, כלומר, אנחנו היינו בתוך היש, ומציאותנו שלנו הייתה מציאות כזאת שנושאת בתוכה. את הגרעין שממנו יצמח כל היש כולו. זה נקרא אילו תפילין. אז יתקיים ויראו ממנו. ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד מרדכי עליהם, או כי נפל פחד היהודים עליהם, כמו שכתוב בפסוק. עצה אחרת אין. זאת העצה. כך היה בימים ההם, וכך אם אנחנו רוצים שזה יתקיים, כך חייב להיות בזמן הזה. מה שרצינו לבאר, יהי רצון שיתקיים גם בנו וראו כל עמי הארץ, בשם השם נקרא עליך.